אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
אפריקאסט, הפודקאסט של מרכז אפריקה באוניברסיטת בן גוריון, בהגשת שחר לבנה ותום לוי.
שלום וברוכות הבאות לאפריקאסט, פודקאסט מבית היוצר של מרכז אפריקה על שם תמר גולן מאוניברסיטת בן גוריון. אני שחר לבנה, ולצידי מגיש את הפרק תום לוי.
אהלן שחר.
היי תום, מה נשמע?
בסדר, בסדר.
מתרגש מהפרק הראשון שלנו?
לגמרי, זה מרגש מאוד.
יש למה לצפות.
אז היום אנחנו נארח את שחר פירר, חלקכם אולי מכירים אותה, היא הרכזת של מרכז אפריקה, והיום היא תספר לנו קצת על מה זה בעצם מרכז אפריקה, מה המשמעות של המרכז הזה, מה התרומה שלו בעצם לחברה שבה אנחנו חיים. אחרי הרעיון אנחנו נעבור לפינה המגניבה והחדשה שלנו, שמעו מה קרה לי באפריקה.
יואו, מה קרה לך באפריקה?
היום את תספרי לנו, אני לא. היום שחר תחלוק איתנו סיפור מטורף שקרה לה באפריקה,
ואנחנו לא יאמן.
כן, כן, ואנחנו מעודדים אתכם לשלוח לנו הודעה קולית בפייסבוק או באינסטו של מרכז אפריקה, ואולי ואולי אנחנו נשדר
יש
אתכם.
יש מצב שאתם תהיו הבאים בתוכנית שלנו.
כן, כן, נשדר אתכם.
אבל לפני הכל, קצת כותרות. מה קרה לנו השבוע באפריקה? אידריס דבי איתנו, נשיא צ'אד, נפגע במהלך ביקור בחזית מול המורדים בצפון המדינה ומת מפצעיו. הנשיא הלך לעולמו יום לאחר שהוכרז כמנצח בבחירות עם כמעט 80% מקולות הבוחרים. אידריס נחשב לאחד מהנשיאים הוותיקים במדינות אפריקה עם כהונה בת כ-30 שנה.
הרבה במזרח אפריקה. ישנה אפליקציה חדשה שמסייעת לחקלאים ולתושבים למפות נחילי הרבה כשלב מקדים להתמודדות איתם. כזכור, בשנה שעברה פגעו נחילי ענק של הרבה במזרח אפריקה שהשפיעו על 20 מיליון חקלאים. האירוע החריג הזה לא נצפה כבר עשרות שנים.
אסון ימי בגאנה, קרוב ל-100 דולפינים ומיני דגים נוספים נשטפו לחופי המדינה. הסיבה לתקרית המצערת עוד לא ברורה. החקירה הראשונית מעלה שכנראה גורמים סביבתיים הביאו למותם של בעלי החיים.
סמיה סולו חסן, שבטנזניה, מונה לנשיאה בחודש שעבר עקב מותו של הנשיא המכהן, שנטען מסיבוכים של מחלות לב.
קורונה.
כנראה קורונה. בנאום לאומה בשבוע שעבר, בניגוד לקודמה שהיה מתנגד קורונה חזק ואפילו מכחיש קורונה, הבטיחה הנשיאה החדשה התמודדות טובה יותר והכרה בנגיף הקורונה עם הרחבתם של זכויות האזרח במדינה בצורה של תקשורת, סגרו שם הרבה כלי תקשורת בשנה האחרונה.
להרחבה, אני מציעה לכם להירשם לשבוע באפריקה בעריכה של תום לוי שכאן נמצא לצידי.
אלן אלן. ועכשיו, בשמחה גדולה גדולה, אנחנו עוברים לרעיון הראשון שלנו. הזמנו אורחת מיוחדת שתסביר לנו מה זה בכלל מרכז אפריקה, ומה הקשר בינו לבין ישראל והנגב, ומי זה בכלל תמר גולן.
אז היום אנחנו נמצאים עם שחר פירר, רכזת המרכז בשנתיים וחצי האחרונות, ומי שבעצם מנהלת את הביזנס. היי שחר, אנחנו שמחים שאת איתנו, מה קורה?
היי, בסדר. עמוסים מאוד במרכז בימים האחרונים. יש לנו הרבה דברים חדשים על הפרק.
תוכניות מרגשות?
מאוד.
הסיבה שהזמנו אותך היום, לפני שאנחנו מתחילים עם פרקים על תרבות והיסטוריה ופוליטיקה ואקלים ופמיניזם ועוד דברים מעניינים מהיבשת, זה שלא כולם מכירים את המרכז וחבל שכך. רצינו לתת למאזינים אפשרות להיכרות עם מרכז מעניין, שונה, מיוחד.
אז בואו נתחיל עם השאלה הכי 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 ברורה. מה זה בעצם מרכז אפריקה?
אז מרכז אפריקה הוא בעצם מרכז אקדמי, שיושב פה באוניברסיטת בן גוריון. המרכז לא עושה רק פעילות אקדמית, אמנם יש לנו הרבה כנסים בינלאומיים, לפחות לפני הקורונה היו לנו הרבה כנסים בינלאומיים וסימפוזיונים ופעילויות, שהם תוספת של לימודי אפריקה. יש לנו גם הרבה פעילויות שהם יותר בכיוון של פאן, זאת אומרת, המטרה של המרכז היא להנגיש את יבשת אפריקה, לתושבי מדינת ישראל, ובעצם לגרום לאנשים להכיר את היבשת ולהתקרב אליה בצורה שהיא לא אנחנו מסתכלים מעל, אלא אנחנו שותפים, אנחנו נלמד אליה במקום מכבד ומבין ומכיר, וזה באיזשהו מקום היה גם החזון של תמר גולן. זאת אומרת, אני יכולה להגיד שהמרכז התחיל בזה שבסוף כל שנה תמר הייתה מעלה חבורה של סטודנטים על מטוס ושולחת אותם להתמחות ביבשת אפריקה, או קראו לזה המשלחות, שאומנם כבר אין יותר, פשוט מעלה אותם על מטוס, שלחת אותם לאיזה כפר, יאללה, תתנדבו, תעשו משהו, במשך 3 חודשים, וזה באמת היה טירוף.
כן.
חבר'ה שסיימו אותו הראשון, מעלה אותם על מטוס לגנה, לבנין, לאנגולה, לכל מקום שהיא הכירה אנשים, והיה לה איזשהו קשר קצת יותר קרוב, וזה היה מטורף.
אז בא לי לקחת אותך לשאלה קצת יותר אולי מהותית, כן. של למה בעצם, לדעתך, הציבור הישראלי בכלל צריך להכיר את אפריקה? כאילו, למה לי לתקצב מקום כזה? כאילו, מה הצורך שזה עונה? או איזה מקום זה תופס בחברה?
אני חושבת שהיום, פחות בכמה שנים האחרונות, זה תופס מקום מאוד מאוד רחב, בעיקר בגלל שיש פה המון, לא יודעת אם להגיד המון, אבל יש פה לא מעט פליטים. ואני אכנה אותם פליטים, כי אין לי שום דרך אחרת להציג אותם, למרות שלצערי המעמד שלהם לא מוסדר במדינת ישראל. אבל יש פה שוהים מאפריקה. אני רוצה להגיד שחברה ממשלה או תקשורת, או מציגים אותם מאוד באור, מציגים אותם באור מאוד מאוד ספציפי, שלאו דווקא הוא המדויק והנכון. ואני חושבת שלהכיר את היבשת ולהכיר את האנשים ולהכיר ולהבין למה בכלל הם הגיעו לכאן ומה המטרה שלהם בלהגיע לכאן בדרך האמיתית והנכונה ולפחות בעיניי האמיתית והנכונה, כן? כי יצא לי ודיברתי ושאלתי אותם למה הם פה, זה הדבר נכון. גם כדי להכיר וגם כדי להבין שאנשים בכל העולם אנחנו כולנו שווים, כולנו בני אדם ואנחנו בעצם לא שונים אחד מהשני. כולנו יש סיבות לעשות מה שאנחנו עושים, ועדיף לדעת אותן מאשר לקבל מידע שגוי ומוטעה. ואני חושבת שזה חלק ממה שהמרכז עושה, בעיקר בפעילות האקטיביסטית שלו.
אז תני לי טיפה להקשות עלייך, שחר. דיברת הרבה על להכיר ולהתנדב באפריקה. מה עכשיו? מה השלב הבא? כלומר, הכרנו, יופי. מה עכשיו אנחנו עושים?
הכרנו? בואו נשתף פעולה. אז אנחנו מכירים. ואנחנו יודעים מי נמצא מולנו. בוא נראה מה אנחנו יכולים לעשות ביחד. אני חושבת ששיתופי פעולה זה אחד הדברים היותר טובים ומניבי תוצאות, ובעיקר דברים חיוביים. יש לנו לא מעט שיתופי פעולה, ואני חושבת שזה מאוד מפרה גם אותנו וגם אנשים שאם אני אדבר במקום של שיתוף פעולה אקדמי, אני אתן דוגמה. לנו יש גישות לכל מיני מאגרי מידע. בסדר? שלהרבה מהאוניברסיטאות באפריקה אין. ואין להם בגלל שזה עולה כסף, ולא לכולם יש תקציב, ולא לכולם יש זה, אז חלק מהשיתופי פעולה שלנו היא לאפשר את הגישה הזאת. זאת אומרת, אני עוזרת לקולגה שלי להשיג איזשהו מאמר שהוא צריך בשביל לכתוב את העבודה שלו, והוא עוזר לי שאני עושה מחקר שם, כדוגמה. זה שיתוף פעולה לדעתי שהוא פורה ומוביל ומביא להרבה תוצאות חיוביות.
איך אנחנו יכולים אולי להביא את הידע האקדמי הזה שנצבר באפריקה על ידי חוקרים אפריקאים וגם חוקרים ישראלים, להביא אותו כאן לארץ? אולי לקהל יותר רחב מהקהל האקדמי.
זאת שאלה טובה, זה משהו שאנחנו עוד חושבות עליו, ואני עוד חושבות עליו במרכז הרבה, זאת אומרת, איך בעצם אנחנו מנגישים את זה לא רק לקהל האקדמי, אלא לאזרחים רגילים שרוצים לבוא. אז קודם כל, כל האירועים של המרכז פתוחים לכולם. זאת אומרת, אנחנו מפרסמים בתקוותנו לכל מי שמתעניין באפריקה, וכל מי שמתעניין באפריקה יכול להגיע, בין אם זה כנס ובין אם זה אפרו-סינמה שאנחנו מקרינים בנגטיב, ואנחנו עושים את ההקרנות חינם בשביל שאנשים יגיעו ויראו, לבין כל מיני פעילויות אחרות שהן לאו דווקא אקדמיות, אם זה באמת האפרו-סינמה, או השתתפות שלנו בסיגד, שזה פעילות משותפת שלנו עם אגודת הסטודנטים, או הצעת הספרים שלנו למרכז אפריקה, שזה פרויקט ששלין מנהלת המרכז יזמה וחשבה עליו, ושלדעתי הוא פשוט מדהים, שהמרכז מוציא ספרים על היבשת. יש לנו הסדר עם הוצאת פרדס, ויש כבר, אם אני לא טועה, 6 ספרים שיצאו.
אני באופן שהיא, קניתי כבר 2.
אני גם קניתי לא מעט מהם.
אני הזמנתי את האחרון, עדיין ממתינה שהוא יגיע.
הוא עוד לא הגיע.
עוד לא הגיע.
לפחות העותק שאני נתתי לך הגיע.
הגיע, הגיע. יש לך המלצה אולי לספר שיכול לפתוח את העולם הזה למישהו שרק עכשיו נכנס ומתחיל להתעניין
בלימודי אפריקה? בוודאי, מכתבים מאפריקות. ספר השירה, אנתולוגיית השירה, שיצא לפני, לא טועה, זה שנתיים, שבעיניי ספר מדהים. טוב, אני גם בוגרת של ספרות. של ספרות אנגלית, אז שירה זה חלק ממה שלמדתי. זה פותח את העיניים לדברים אחרים שאולי לא נתקלנו בהם קודם. וגם זה, אם דיברנו על איך אנחנו ניגשים לקהל, אז הספר הזה באמת, בגלל שהוא פחות ספר עיון ויותר ספר שירה, שזה משהו שאנשים מתחברים אליו, ולאו דווקא לכל הספרי עיון על מחקרים שאנחנו מוצאים, הגיעו יותר אנשים, ויותר אנשים שמעו על המרכז. היה שיר מהספר בידיעות אחרונות, שזה כאילו, וואלה. שזה מטורף, שהם שמו שם שיר מאצלנו, ולא רק נגיד בארץ. זה משהו שהוא מרגש, גם לראות פרויקט שאומנם אני רק בסיומו הגעתי אליו, לראות אותו ככה, ואת החשיפה שהוא קיבל, וזה נותן עוד משמעות לעבודה במרכז, שזה כזה כבר פן יותר אישי שלי, כשאתה מחפש מה לעשות עם החיים שלך, ומה לעשות אחרי התואר, ומה כדאי לי, אז אז באמת לעבור לעבוד במרכז, זאת חוויה. זאת חוויה מאוד, מאוד מעשירה, מאוד מלמדת, מאוד מאפשרת. ועצם העובדה שאני מרגישה שיש לי משמעות למה שאני עושה, זה בכלל, בכלל מדהים.
זה חוויה שיש למעט מאוד אנשים בדור שלנו. אני חושבת בגיל הזה במיוחד.
כן, ואם לא נחשוף את גילי פה, זה יהיה מאוד נחמד. בגיל שלנו עכשיו.
אז אם כבר את פותחת את נושא איך התגלגל והמקום של המשמעות שאת באמת חובה, תני לנו קצת איזשהו רקע לסופו של דבר, איך התגלגלת לפה? איך הגעת למסע אל יבשת אפריקה בעצם?
טוב, אז אני לא למדתי תואר ראשון בלימודי אפריקה, בניגוד לאנשים שכן עובדים במרכז. זה תואר ראשון שלי היה בספרות אנגלית והיסטוריה, שהם נישתיים מאוד בפני עצמם, לא רק לימודי אפריקה הם נישתיים. ובשנה האחרונה של התואר ראשון לקחתי סמינר. צערי לא את הסמינר של פרופסור רוג'ינאו, שמאוד רציתי, אבל הוא היה מלא. לקחתי סמינר אחר שדיבר על 1948 כהיסטוריה גלובלית, ובעצם הוא פתח את עולמי לדברים שאני מצטערת להגיד על בורות, לא ידעתי. לא ידעתי כי לא לימדו אותי. לא ידעתי על הג'נוסייד ברואנדה. עד שהגעתי לאוניברסיטה, לא היה לי שמץ של מושג.
לגמרי. וזה רובנו, מאוד... רובנו לא יודעים.
מאוד הופתעתי. ואני חושבת שבאיזשהו מקום שם נחשפתי לדברים שלא... לא כל כך ראיתי. איפשהו בדיבורים ובשיחות בהיסטוריה גלובלית הזאת, שגם תקפים עוד להיום על כל מה שקרה אחרי השואה, ומה שהאום עשה, ולאן זה המשיך, הוביל אותי בעצם ללימודים של התואר השני, שדרכם לקחתי קורסים של פרופסור לינצ'לר, מנהלת המרכז, וככה בעצם מההיכרות עם לין, הגעתי לעבוד במרכז, וזו החלטה שאני מאוד שמחה שלקחתי.
אפריקה תמיד מרגיש לי כמו משהו שהוא יותר רגשי. יש פה מאפיין רגשי מאוד גדול. לצורך העניין, אדם שלומד אירופה, לאו דווקא עכשיו יש לו איזה חיבור רגשי חזק אל מול הנושא שאותו לומד. ואני חושב שיש פה צד שלם של הדבר הזה.
אין ספק. זה לגמרי מהמקום הרגשי, וזה לגמרי מהמקום של איך התגלגלתי בעצם לסיפור. זאת אומרת, מה שריתק אותי בעיקר, זה התקופה הקולוניאלית. זאת אומרת, ואני יכולה להגיד שזה מתחבר גם למקום שאני נמצאת בו היום, וברגשה שלי, של המדינה שאני חיה בה, איך בעצם, קמה המדינה, ואיך מתקיימים אחרי שלטון של מישהו אחר כל כך הרבה שנים.
שזה מעניין, כי זה בעצם קצת הסיפור גם של ישראל.
זה גם קצת הסיפור של ישראל, וגם הסיפור שישראל נמצאת בו היום. זאת אומרת, אמנם לא קבוצת מיעוט ששולטת על...
בצד השני, כלומר.
כן, זאת אומרת, אנחנו אמנם נשלטנו על ידי, נקרא לזה עם אחר, או משהו כזה, וכן יצאנו לעצמאות, וגם אם מסתכלים על זה, באותם שנים שישראל הייתה מדינה חדשה וצעירה, גם המדינות האפריקאיות שקמו אחרי, זאת אומרת, שנוצרו במה שקרה בדקולוניזציה, הם היו באותו מצב, והקשרים עם יבשת אפריקה, עם מדינות באפריקה, היו הרבה יותר חזקים. זאת אומרת, אני לא אגיד עכשיו מספרים כאן, אני לא זוכרת, אבל היו המון שיתופי פעולה בשנות ה-60, בין ישראל לאפריקה, בין אם זה משאב, בין אם זה סולל בונה, המון, המון המון שיתופי פעולה, בגלל הראייה של הגורל המשותף. וזה מאוד עניין אותי וסקרן אותי, וגם הרקע האישי שלי, שאמא שלי דרום אפריקאית, ונולדה בדרום אפריקה, אמנם עלתה בגיל שנתיים לארץ, אבל שמעתי סיפורים מסבתא שלי, וכמה שהיא לא רוצה להישאר שם, בגלל האפרטהייד, שזה נורא הפריע לה. כן, יש שם גם איזשהו קשר מאוד, מאוד אישי, למרות שדרום אפריקה לא עניינה אותי מבחינת מחקר כמו מדינות אחרות, כי היא סיטואציה אחרת.
אולי יש לך גם קשר גנטי שאת עולה עליו כרגע, איך נמשכת לאפריקה?
תראה, זה קשר שידעתי עליו שנים, אבל כן, אבל גם זה באיזשהו מקום נכנס, כשכן כן התוודעתי ליבשת יותר.
האמת, רציתי לחבר אולי לאיזשהו מקום, להמשיך בקו האישי רגע, ולשאול אותך על מכל הביקורים שהיה לך באפריקה, איזה רגע תפס אותך? רגע שכזה חרו אותך בזיכרון, כי אני יכול להעיד גם מהחוויות שלי, שיש הרבה מאוד רגעים באפריקה שאנחנו חווים, כי זה עולם אחר לגמרי מה שאנחנו מכירים, איזושהי ספירה מקבילה שחורטת בנו דברים שלאו דווקא אנחנו רואים ביומיום שלנו. לא בהכרח מהמקום העצוב של הדבר, כן?
לא, ממש לא מהמקום העצוב. הביקורים שלי ביבשת לצערי היו מאוד קצרים. ברובם הם דרך זאת אומרת, הם דרך המרכז.
דרך המרכז, כלומר, את נסעת לאיזושהי שליחות?
אז אני, משהו שלא דיברנו עליו, שהוא חלק מאוד מאוד מרכזי לטעמי בלימודי אפריקה, ושהמרכז לוקח בו חלק רציני, זה הסיור הלימודי ליבשת אפריקה. אז לתוכנית לימודי אפריקה יש מדי שנה, ואנחנו מאוד מקווים שיקרה השנה גם כן, סיור ליבשת. היה סיור לאתיופיה, היה סיור לרואנדה, היה סיור לדרום אפריקה, בהם לא השתתפתי, אבל היה גם סיור לסנגל, וסיור של שנה שעברה שממש התקיים דקה לפני שהקורונה ככה נכנסה לחיינו, באוגנדה, ובעצם התפקיד שלי הוא לעזור לארגן את הסיורים האלה. זאת אומרת, כל הצד כזה הלוגיסטי, מנהלי, אני עושה. קשוח מאוד, וכחלק מזה אני גם נכנסת לסיור, ואני מגיעה לסיור בתפקיד, שזה מצד אחד נחמד, כי אני טסה לחול במסגרת העבודה שלי, ואני מאוד נהנית, והסיורים הם מאוד חווייתיים ומעניינים ומלמדים. ומצד שני, אני קצת יוצאת שם, קצת המנהל הקשוח, שזה מבאס.
יוצאת הסופר נני.
כן, לפעמים. אם יש חוויה, משהו שככה נתפס, אני חושבת שכל מדינה היא בפני עצמה. זאת אומרת, כל מדינה שהייתי בה היא בפני עצמה, ויש את החוויות שלה ואת את הדברים שנחרטו בזיכרון, ושאני זוכרת יותר או פחות. אני חושבת שכל החוויה, לפחות של הסיור לסנגל, הייתה מאוד... זה גם היה הסיור הראשון שיוצאתי. וגם מאוד נהניתי ממנו, זאת אומרת, ידעתי שיש מדינה סנגל, לא הכרתי בזה במיוחד, או התעניינתי יותר מדי, ופשוט כאילו זה לנחות בבירה אפריקאית, שהיא מאוד נראית כמו פריז באיזשהו מקום. היא מאוד נראית כמו פריז, גם מבחינת הניקיון ברחובות לפעמים, וגם לא.
זה קצת לא נתפס, כי זה סותר לנו את כל הנרטיב שנבנה בתקשורת, כל הנרטיב שנבנה בעולם שאנחנו חווים סביבנו.
אני לא יודעת אם זה הנרטיב, אני לא יודעת אם היו לי ציפיות, או קשה לי להיזכר אם היה לי משהו שציפיתי, אבל באמת, בגלל שיש שם כל כך השפעה קולוניאלית, את יכולה ללכת ולקנות קורסון או בגט, או כאילו את במאפייה בפריז. כאילו, יש אווירה מאוד שנשארה שם. גם אני חושבת שאיפשהו, פרופסור ג'ינאו העלתה את זה, שכאילו אנחנו קובעים את הסיור, ופתאום הכל סגור, כי יש את היום של הקדושה מריאן, שבכלל, מה הם חוגגים את היום הקדוש של הקדושה מריאן? הם מוסלמים. כאילו, המוצרים הם מיעוט בסנגל. אבל זה פשוט הדהים אותי. אני לא יודעת אם מה שנשאר מהתקופה הקולוניאלית, כמו שהקבלה הזאת של כל כך הרבה תרבויות וכל כך הרבה דתות, שזה משהו שאני חושב שבסיור לסנגל, והנה קטע מאוד, חלק המאוד משמעותי, הקבלה הזאת היא שאצלנו לא מצליחים להכיל אותה, שזה בסדר שיש יותר מדת אחת, שזה בסדר שיש פה עירוב, וזה בסדר לקבל אותם בכל המערכת, זאת אומרת, יש לי גם את החגים המוסלמים וגם את החגים הנוצרים, וכולם מקובלים בחברה שלי, אז נכון שהיחס לנשים הוא קצת פחות טוב, אנחנו יכולים להגיד את זה במקום מסוים, זאת אומרת, מבחינת השוויון הוא קצת פחות טוב באיזשהו מקום, נגיד, אני אגיד לפה, אבל מצד שני, אצלם יש חוק שאומר שחייבים 50% נשים בפרלמנט, שפה אין לנו כזה דבר, והם כבר הגיעו ל-40%, ואני מדברת לכם על משהו שהיה לפני שנתיים, אז זה מדהים, פשוט היכולת, הדו-קיום, נקרא לזה ככה, הדו-קיום שאני הייתי מאוד שמחה שיהיה כאן.
בין מסורת להתחדשות.
בין מסורת לקדמה, לדתות שונות, כאילו, מקבלים את זה. זה לא, זה בסדר. זה בסדר להיות נוצרי, מוסלמי, או לא.
אנחנו עכשיו נמצאים ממש לפני הרשמה, גם לתואר ראשון לשנה הבאה, אבל גם לתואר שני חדש בלימודי אפריקה.
מרגש.
מאוד מרגש, ואני אשמח לשמוע מה את רוצה להגיד לסיכום למי שמתעניין בלימודי אפריקה.
ללכת על זה, זה כיף, זה מענה, וזה 3 שנים שהם חוויה מטורפת. ואם הייתי יודעת על לימודי אפריקה, הייתי נרשמת עליהם בוודאות.
תודה רבה, שחר.
תודה לכם שהערכתם אותי.
עכשיו נעבור לפינה שלנו, תשמעו מה קרה לי באפריקה. והיום יש לי את הזכות לשאול את שחר, מה קרה לך באפריקה?
אוקיי, אז תשמעו מה קרה לי באפריקה. לפני 3 שנים הסתובבתי במוזמביק ככה כמה חודשים, ונסעתי לקריסמס, נסעתי לחגוג את השנה החדשה, באיליה דה מוזמביק. זה אי ממש ממש יפה, שווה לראות. וליד האי הזה יש אי קטן נוסף, שהוא היה פעם מבצר של עבדים, מבצר פורטוגלי, וממש רציתי ללכת אליו, ממש רציתי להגיע אליו, אבל אני לא שחיינית כל כך טובה. אז עברתי בין כל הדייגים וניסיתי לשכנע אותם שיקחו אותי לאי הזה. ונחשו מה?
לקחו.
אף אחד לא הסכים. אז בסוף מצאתי מישהו אחד, זה כזה קצת ססלן, שהסכים לשכנע דייג שיקח אותנו למבצר הזה. לקחנו את הסירה שלו, עלינו למבצר, ומצאנו שם כל מיני בדים לבנים מוזרים. עכשיו, הבן אדם שלקח אותי אמר לי שכנראה היה שם כישוף, ואנחנו חייבים לשחרר את הרוחות הרעות שנתקעו במבצר הבדים הזה. אז מה עשינו?
מה עשיתם?
הזרנו שם גרס.
ידוע שזה משחרר רוחות.
משחרר רוחות. ופייסנו את הרוחות, ומהר, מהר, מהר חזרנו לסירה כדי שהרוחות לא השתלטו עלינו.
אני חושב שזה
מספיק מתאים, מופרע.
מתאים לסשן הראשון של הפינה שלנו, תשמעו מה קרה לי באפריקה.
בואו נשמע מה קרה לכם באפריקה, שלחו לנו למרכז אפריקה באינסטגרם או בפייסבוק, ונשדר גם אתכם.
עד כאן אפריקאסט, הפעם הראשונה. אני רוצה להודות לכל מי שהקשיב והאזין לנו, אני רוצה להודות לשחר.
תודה לך, תום.
תודה לבוזי רביב, שמורך אותנו ונותן לנו ממקומו ומזמנו.
ותודה רבה לשחר פירר, שהשתתפה בפרק הראשון של אפריקאסט.
טלנט הראשון שלנו.
אבל אחרי הרבה תודה למי שהקשיב, למאזינים ולמאזינות. תודה רבה, ניפגש בפעם הבאה.